הרב קרא למושג שאנחנו עוסקים בו העלאת המידות לשורשן, זה גם הכותרת שכאן כתבנו. דהיינו, המידות הן כבר הביטוי של כוחות האלוקיים שיש בנו, כפי שמתבטאים כבר בתוך הנפש. הביטוי שלהם בנפש הוא לא תמיד מדויק. לכן עבודת המידות קשורה למדידה, לדיוק. זאת המידה הנכונה לכל מידה. אבל נקודת המוצא היא שלכל מידה יש שורש טוב. לכל מידה יש שורש טוב. אנחנו נראה את זה בדף הבא בצורה מאוד חזקה, הרב אומר את זה ממש בצורה מאוד חריפה. לכל מידה בנפש יש שורש חיובי, יש שורש עליון, שורש חשוב. כשהמידה, כשבשורש שלה היא טובה, אבל כשאנחנו מבטאים אותה בצורה לא טובה, בצורה מוגזמת, בצורה לא מדויקת, אז היא עושה בבית, אז יש בה מורכבות. וזה נקרא להעלות את המידות לשורשם, דהיינו להביע את המידה כמו שהיא בשורש שלה, בצורה המדויקת, המתוקנת שלה. באורות התשובה למדנו שיש להעלאת המידות השליליות לשורשם, דהיינו, יש לי מידה של תעשנות. טוב, אנחנו נראה, זה אני לא רוצה לקרקל, אנחנו נראה זה בהמשך. אז נקרא לדם, יש לי מידה של הובלה חברתית, בסדר? מידה של הובלה חברתית. אבל אני עושה את זה בצורה לא מדויקת. אני עושה את זה בצורה של כפייה, בצורה של חוסר סבלנות, של חוסר אמון. המידה לכשעצמה, הנקודת הנפש שיש בתוכי של הובלה, היא חיובית בשורשה. אבל צריך לנקות אותה, להעלות אותה לשורשה ולהביא אותה לידי ביטוי בצורה התאורה והאידיאלית. זה המידות השליליות. וגם המידות החיוביות, גם שם יש עבודה להעלות לשורשם לשורש באומן העוצמה השלמה שיש במידה. גם את זה צריך להעלות, גם מידה שהיא טובה. יש לי מידת חסד, אבל בקטן, ככה בסדר. אבל להעלות לשורשם זה להתחבר על השורש של החסד שיש בתוכי, שהוא הרבה יותר גדול והרבה יותר מעלה, הרבה יותר שופע. אז טוב, כפסקה האחרונה להקדמה, לפני שנרד לדוגמאות, אני רוצה שנראה פה רבי צדוק. בספר שנקרא צדקת הצדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין. כהשלמה לדבר. אז אולי למדתם, תראו רק את הפסקה פה במתת, למדתם אולי? ראיתם את הפסקה פה? כל אחד יודע? טוב. אז בואו נראה. אומר רבי צדוק, תראה מצד שמאל למטה, צדקת הצדיק. רבי צדוק הכהן מלובלין, עם בעלי החסידות העמוקים, אומר ככה, כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזכים אצלו. כן, שמור, הוא אומר דבר מאוד מעניין. כל אחד הרי יש לו את הנקודות שבהן זה הנקודות הנפילה שלו, זה הנקודות החולשה שלו, באישיות, זה גם בפועל, הרבה פעמים שם הוא ייפול. הרבה פעמים אנחנו מסמנים את הנקודות האלה בתור השטח הבעייתי שלי, זה השטח הבעייתי. דווקא רב צדוק אומר, באותו מקום שבו אני נופל הרבה, שבו יצרות תוקפו, אבל יש לי שם הרבה התפלגויות, אולי הרבה נפילות, באותו כוח, באותו מקום, יש לו שם מסוגלות להגיע לדברים היותר איכותיים. הוא כלי מוכן באותם דברים להיות נקיים וזכים אצלו. ובדברים שהרבה לפשוע, גם אם באותם תכונות נפש, באותם מידות, שהרבה לפשוע, שהם גורמים לו להרבה בעיות ונפילות, ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקה באותו דבר, באותו תחום, נקי ובר לבב. איך זה, מה ההיגיון של הדבר? לכאורה, זה נשמע הפוך, נשמע שדווקא במקום שבו אני נופל, זה האזור הפחות מוצלח שלי, זה הפחות חזק שלי. רב צדוק אומר, שם נמצא האוצר. אני מסוגל דווקא שם להוציא דברים מאוד גדולים. אז בואו נראה. הוא אומר ככה, ולכן אמרו בויקרא רבה, במדרש, שבאיבר שבו חטא, בו יעשה מצוות. יש ביטוי כזה במדרש. באותו איבר שבו חטא, דווקא באיבר הזה יעשה מצוות. אז אפשר להבין את זה כדבר טכני. לא יודע, אני נתתי לאנשים אגרופים עם היד, אז עכשיו עם היד אני אתן צדקה. רב צדוק מבין את זה כעניין נפשי, פנימי. באיבר שבו חטא, בו יעשה מצוות. ואין זה רק תיקון לעבירה הקודמת מידה כנגד מידה. זה לא רק מידה כנגד מידה חיצוני כזה. נתת סטירה עם היד, תיתן צדקה עם היד. אלא זה משהו פנימי בנפש. אבל הוא גם תיקון נפשו בפרט. דהיינו, אם אתה מזהה שיש איזה כוח, איזה מידה, איזה נקודה בפנים, בתוך הנפש, שבה הוא מרבה לפשוע, שבה הוא מרבה להתעסק וליפול ולשלושה עסק גדול, זה אומר ששם יש כוח מאוד דומיננטי בנפש שלך. יש שם משהו עוצמתי. לכן זה גם מורכב. המורכבות באה עם דומיננטי. יש שם כוח מאוד מאוד חזק ודומיננטי. וכוח חזק ודומיננטי זה מתנה. זה מתנה שצריך הרבה לעבוד, לדייק אותה כדי להעלות אותה לשורשה. אבל אומר צדוק, דווקא במקום הזה נמצא אוצר גדול. וזה אומר, האתגר הגדול שלי יהיה לא לברוח במקום הזה, אלא זוכר את הלשון של הבעל שם טוב, לתפוס את הגנב. זוכר את הבעל שם טוב דיבר על זה שיש שני אפשרויות מה לעשות עם גנב, או להבריח אותו, או לתפוס אותו. או בלשון של עבודת המידות, או לחבות את השריפות של המידות הלא טובות, כלומר רק לחבות ולבטל את הביטויים הלא טובים, או לנסות לתפוס את הגנב, דיינו, להעלות את המידה לשורשה, לשון הרפוא. לתפוס מה המידה החיובית שעומדת פה מאחורי הכוח הזה, ואיך אני מאפשרת לעצמי להכיר אותה בצד החיובי שלה, ולתת לה ביטוי בצד החיובי שלה, ולייתר במידה רבה את הביטויים הלא טובים שלה. זה נקרא לתפוס את הגנב. לברר את המידה בצד החיובי שלה, לנסות לברר את המקום הכן מדויק שלה, ויחד עם זה לייתר את הביטוי השלילי שלה. ולכן אומר צדוק, זה, יש, ברגע שיש לי שם איזה מקום שמפיל אותי בצורה משמעותית, זה אומר שיש לי פה אתגר גדול, יש פה כוח דומיננטי. הכוח הדומיננטי מזמין אותי לעבודה, וגם מזמין אותי להכיר שיש לי פה איכות מיוחדת בכוח הזה. בסדר, המבט קצת משתנה, וואה, יש לי פה דווקא במקום הזה, שחשבתי שהוא השטח החלה שלי, הוא דווקא שם נמצא אוצר גדול של אתגר, שיכול להיות שיקח לי שנים לעבוד עליו, אבל בסוף אני במקום הזה מסוגלת להוציא לפועל איכות מיוחדת. והנה, פה אומרת התפיסה יותר בהגדרה שלה. כי כל אחד נברא לתיקון איזה דבר פרטי, אשר בו מתייחדה נפשו בפרט. ואין לה חבר. זה אולי מזכיר את מה שהגר"א קרא, מזל, המזל המיוחד שלי. ושאומר צדו, התיקון המיוחד שלי, כוח הנפש המיוחד שלי, הספציפית והאישיותית שלי, שיש בה דומיננטיות במקומות מסוימים, ולפעמים מקומות מסוימים יהיו המקומות שבהם היא תיפול, אבל זה רק מראה שיש לה פה איזה עסק, יש לה פה איזה כוח שככה מזמין הרבה עבודה. והכוח שמזמין עבודה זה גם כוח שהוא מתנה, אפשר לעשות את הדברים גדולים מאוד. הוא קיבל, אני אומר שמישהו שהוא מאוד מאוד ביקורתי, כן? מאוד מאוד ביקורתי. כוח מאוד קשה שיכול לגרום לו גם להלקאה עצמית גדולה וגם כלפי החברה וגם כלפי אחרים. ויחד עם זה, הכוח של הביקורתיות בשורש שלו, כן? יש בו נקודת אמת מאוד גדולה. יש הרבה תועלת שזה יכול לעשות בעולם שלה, הכוח הזה. כוח שיכול חסר מאוד לפעמים במערכות. ופרטיות וכלליות. אבל זה כוח, צריך הרבה דיוק איתו. הרבה למידה. מתי הוא יוצא מהמקום שלו, מתי הוא יוצא מהמקום שלו. איך מאזנים אותו, איך מרקחים אותו, איך מדייקים אותו לביקורת בונה ולא לביקורת הורסת. איך מאזנים אותו עם עין טובה. יש המון המון עבודה על הכוח הזה. אז אם אני מזהה שזה כוח שאצלי הוא דומיננטי, ואומר, זה התיקון שלי. כי כל אחד נברא לתיקון איזה דבר פרטי, אשר בוא נתקח הדעת נפשו. בפרט, באופן מיוחד, ואין לה חבר, אנחנו שונים. אנחנו שונים בספציפיות האישיותית שלנו. אומר על זה רמז, כמו שלא נמצא פרצופים שווים, ופרצוף, פנים, רומז על צלם אלוקים בנפש. נערה שיש ברמז, שהדבר המדהים הזה, שיש כל כך מיליארדים בעולם, סך הכל מבנה הפרצוף שכולם דומה, ואין שני פרצופים שווים. דבר הזוי, נכון? אני יכול לדעת מה, סין, אני יודע, כמה וריאציה יכולה להיות כבר שני פרצוף, כאילו. אז יש מיליארד סינים, הוא היה גם אפילו אותו עיניים, כבר צמצמנו, אור אותו, ועדיין אין שני פרצופים שווים. אומר רב צדוק, הדבר הזה יש מאחוריו רמז. פרצוף, פנים. פנים, ביטוי של הפנים. וכיוון שהפנים הוא שונה, אז הפנים הם שונות, הוא חייב להיות. הפנים הם שונות. כי הפנים הוא שונה. כי הווריאציה הפנימית הנפשית הזאת אין כמוה בעולם. אין כמוה בעולם. והכלים והעוצמות והמידות והקונסטלציה האישיותית המסוימת הזאת, שאת קיבלת, אף אחד אחר בעולם לא קיבל. אז ממילא, ההכרה של הכוחות הנפש הספציפיים שלנו, הלמידה שלהם, הלמידה גם של המורכבות שלהם, ושל איך מעדנים, ואיך, איך, זה ממש תורת הנפש שלי. מה יותר יקר מזה, יותר חשוב מזה. מעבר ללמידה של הדברים הכלליים, תורת הנפש הספציפית שלומדת את עצמה, ואת המתנות שהיא קיבלה, וגם את המורכבויות שהמתנות האלה גוזרות, יחד איתם, והרבה פעמים זה יבוא ביחד. לפעמים יש קליק כזה בטיפול זוגי, אני יודע מי אשתי, שהרבה פעמים יש זוגות שהן מורכבויות, לא שואלים, מה, אני אחד מהזוג, מה הדבר שהכי מפריע לך בבן הזוג? הוא מוציא אותך מדעתך, שהוא סיבת הבעיה, הוא גורם לקונפליקטים, אז הוא אומר, לא יודע, משהו מסוים, נגיד, לא יודע מה, זרקנות כזאת, משהו כזה, זה לא, לא רציני, לא מספיק. ומה הכוח היותר מושך בה, בשני, מה כאילו הדבר שבגללו התחתנתם, או שכאילו היה הכי, הוא הכי, נקודה שהכי משכה, שהכי חיברה, משהו בשלווה שלו, משהו בה. שם לי שזה בא מאותו מקום, בנפש. מה שקרה זרקנות, זה הביטוי השלילי של אותה שלווה שיש לו שאין לסך וכל כך... הרבה פעמים, מה שאנחנו נאהב, מה שאנחנו לא נאהב, זה בא מאותו שורש בנפש. זה בא בצורה החיובית שלו, זה בא בצורה של שלווה, ושל ביטחון, ושל נעימות. בצד הקיצור, הלא מדויק של הנדע הזה יהיה קצת... זה לא יודע מה, אף יכול לבוא לידי ביטוי בחוסר סדר, בפיזור, בעצלנות. ולפעמים זה נובע מאותה מידה בנפש. שיש בצדדים מדהימים וטובים, ויש בצדדים לא טובים. וגם על עצמנו, אותה מידות שמפילות אותנו, צדוק אומר, הן מסתירות מאחוריים אוצרות גדולים. אז צריך ללמוד גם את האוצרות של המידה, וגם את הבעיות של המידה, ואז איך עובדים איתה, לדייק אותה, או ללשון הרב קוק, להעלות אותה לשורש. אז היחס משתנה, זה לא כאילו, יש לי את המידות הטובות, המידות הלא טובות, הדברים הטובים שלי, לא הבעייתיים שלי, אלא באיזשהו מקום, כל המידות הן טובות. יש את המידות שהן כבר יוצאות אל הפועל בצורה מדויקת, ויש מידות טובות שהן כרגע רעות, כי הן יוצאות אל הפועל בצורה לא מדויקת, אבל בשורש הן טובות. אז העבודה שלי איתן תהיה עבודה מאוד, מאוד משמעותית. קודם כל, ודאי, יש גם עבודה של, מה שנקרא, לחבות שריפות, כן? להבריח את הגנב, כן, עכשיו אני כועס, אני עושה נזקים, אני פוגע באנשים, אני צריך ללמוד, לא לכעוס, נקודה. אבל יש עבודת עומק לנסות לברר מה הנקודה שעומדת מאחורי המידה הזאת בצד העמוק שלו. איפה הביטוי השלילי של המידה הזאת, זה לא הביטוי חיובי של המידה הזאת. ואז היכולת שלי לעבוד איתה היא הרבה יותר מורכבת, גם הרבה יותר, לפעמים בהצלחה יותר עמוקה. כי... אם היא חלק ממני המידה הזאת, לנסות לכסח אותה שהיא לא תהיה בנפש, אני יודע איך לא אצליח, כי זה חלק ממני. אבל לנסות להבין אותה, ולרומם את הצד החיובי שלה, ולייתר את הצד השלילי שלה, הרבה יותר יאפשר לי, כן, לעבוד בצורה נכונה. כי בסוף זה חלק מהמתנות שקיבלתי, המידה הזאת. אמא, הוא קודש. בסדר, כאן? אז זה הרמז שרצה לו נותן. הפנים הן שונות כי הפנים הוא שונה, וכל אדם צריך ללמוד את הפנימיות המיוחדת שלו, ואיך עובדים איתם, ואיך מתקנים. כנודע מאמר הקדמונים על מאמר רבותינו זיכרונה לברכה, אבוך במאי זהיר תפי, שואלים מישהו, שואלים אותו על אבא שלו, במה אבא שלך היה נזהר במיוחד, מה הייתה הנקודה שלו בעבודת השם, מה היה, היהודי רוצה לשאול על יהודי אחר, לא שואל אותו, כמה כסף היה לו, איזה משרה הוא הגיע לה. ספר לי קצת על עבודת השם של אבא שלך. זה זה שיחה של יהודים, כן? הפוך, במה הוא היה זהיר? במה הוא היה, מה הייתה הנקודה שהוא היה? כן? יש לכל אחד את העבודה שלו. עבודה מיוחדת שלו. דרך אגב, זה מבט נפלא להסתכל על אנשים. תסתכלו על אנשים סביב. מה העבודת השם מיוחדת של כל, של כל פנים, שמסתתרות מאחוריו פנים? מה העבודה מיוחדת שלי? הוא נותן פה דוגמה מהגמרא. ועל כזה איתה, בגמרא בגיטין, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל. גמרא מאוד חריפה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בה. מה הכוונה? אני מקשל כדי להגיע להצלחה. זה אומר ככה. אלא שעל ידי המכשלה הוא מבין שלכך נוצר, לתקן את אותו הדבר. המקומות של הכישלון שלנו הם המקומות שמצמיחים אותנו, אם אנחנו יודעים לא לפחד מהם. הם המקומות שאומרים לנו, רגע, פה לא דייקנו, טוב, עבודה, שים שלט, כאן עובדים, בוא נתחיל לחפור, נתחיל לברר. לפעמים זה ארוך טווח החפירה הזאת, אבל היא לא מרתיעה אותנו, הפוך, היא אומרת שיש פה דברי תורה, אלה עומדים על דברי תורה, אלה כן אפשר בהם, דברי תורה של הנפש שלי. הכישלונות שלנו בחיים מלמדים אותנו איפה אוצרות עבודת השם שלנו נמצאים ולא לפחד מהם וסמן אותם ולהתקדם עליה לפעמים לאורך שנים, אבל זה הופך להיות משהו אחר. כשזה הופך להיות מהמקום המאיים למקום המאתגר, אולי אפילו למקום המצניח, אז היחס לי לאותו תחום, לאותה מידה, הוא שונה לגמרי. הוא נותן פה דוגמה. הלא תראה, אחז חתם התורה, כמו שכתבו בחלק, פרק חלק, ובמדרש. אחז היה כן אחד המלאכים היותר מורכבים בעם ישראל, והיה לו איזה עניין נגד התורה. הוא חתם את התורה, ואנחנו נלחם, לא היה חתם תורה, אלא חתם תורה. והיינו נלחם נגד התורה, כל מקום, היה סוגר בתי מדרש, היה סוגר את עמוד התורה, היה לו איזה משהו נגד תורה. כך כתוב בפרק חלק ובמדרש, שמנה תינוקו של בית רבן. אמר, אם אין דעים, אין תיישים. כן, הוא אמר, אני נלחם בתופעה, אני רוצה כבר מגיל צעיר. לא, כן, מפלגה אנטי-תורה. זה היה אחז. לפי שהוא היה כלי מוכן להוליד חזקיה, שהיה מרביץ תורה ביותר, כדי איתה בסוף פרק כמה דבבה כמה ובפרק בית הסנהדרין. עד שלא נמצא המארץ בימיו. כדי איתה בחלק, עיין שם ממש היפוך. הבן של אחז, חזקיה. וחזקיה המלך, דווקא בין בפור. הרים תורה בעם ישראל, כתוב שלא היה תינוק, נדל בבאר שבע, שלא ידע את כל הלכות התורה. פתאום איזה כוח כזה אדיר של הנעת תורה. איך זה יצא מזה? איך חזקיה יצא מאחז? על פנת תורה טוב. ובדרך כלל זה קשר בין האבא. כאן כנראה שאין שום קשר. עורר צדוק יש קשר מאוד מאוד גדול. אפשר לומר, בעומק זה כמעט בא מאותו מקום. שנאת התורה של אחז ואהבת התורה של חזקיה בנפש באו מאותו, כמעט מאותו מקום. איך יכול להיות? אחז, מה הניע אותו כל כך לשנוא את התורה? אתה שואל את התורה, מה, בן אדם נולד שונא תורה, מה יש לו נגד תורה? אגב, להבדיל, מי אמר שבצעירותו היה נוהג לומר, תן לי תלמיד חכם ונשך אותו כחמור, ויקיב. יכול להיות. ואותה קיצוניות של ההפך. איך זה אותו בן אדם? פה זה אפילו אותו בן אדם, כאן זה אבא ובן. אומר רב צדוק, זה בא מאותו נפש, מאותו מקום בנפש. למה? כי משהו אצל אחז, הייתה לו איזו ציפיית תורה עצומה, כל כך, שזה קרם לו כזה אכזבה לראות את התורה שהוא ראה לפניו, ומבחינתו, זה תורה, זה תלמידי חכמים, זה בושה וכלימה, סגור את כל האישים. בעומק של הנפש שלו, השנאת תורה, תורה שלו נראה מאיזו ציפייה מהתורה שתהיה כזה דבר גדול, וממילא שנאת התורה שלו הייתה בגלל אכזבה גדולה של מה שבפנים התאכזב ומתפוצץ אל מול מה שהוא ראה. אולי גם אצל רבי עקיבא, כן, אולי זה שהוא אמר אחר כך, אמרת אחר כמוך, זה כלל גדול לתורה, כי הוא ראה את המילי חכמים שזה לא כך, וזה שיגיע אותו. אז זה שהוא רצה למשוך תמידי חכמים, זה לא בגלל שהוא שנא תמידי חכמים, אלא הוא שנא ביטוי כזה של תורה, משמע הוא רצה תורה הרבה יותר עמוקה. אבל בתור נער ששנא תמידי חכמים, הוא לא ידע להגיד לעצמו את זה. אומרת, כמו אותו נער שמתרצף אליי בכיתה או ב... אז הוא לא יגיד, שמע, אני שונא אותך כי אתה מורה לא טוב, כי אני כל כך אוהב תורה, אז אני רוצה מורים יותר טובים. הוא לא יגיד לי את זה. הוא יגיד, אני שונא אותך ואת התורה וכל מה שאתה... אבל אני צריך לראות מה הנפש שלו אומרת, לא מה הוא אומר. לנסות לחפש מה עומד מאחורי העמדה הנפשית הזאת ששונא תורה. ואצל אחז זה היה איזה מין ציפייה כל כך עמוקה, גדולה לתיקון, שזה שיביע אותו שהוא ראה תורה לא מספיק גדולה, תורה צומצמת, קטנה וכו'. חיזקי הצליח לבטא את המידה הזאת לא בצד השובר שלה, אלא בצד המצמיח. אני אצמיח פה תורה חדשה, אני מחנך ויגדיל. לא פשוט, לא תמיד זוכים לעשות את התיקון הזה, לזהות מה עומד אצלי מאחורי המידה השלילית, ואיזה נקודה טוב עומד מאחורי המידה השלילית הזאת, ואיך אני מצליח לאחוז במידת הטוב של המידה הזאת, ולייתר את הביטוי השלילי שלה. אז זה שייך לאותה תפיסה שראינו עד עכשיו, שהמידות בשורשם הן טובות. המידות בשורשם הן טובות. ויש לנו הרבה התבוננות עומק שצריך לעשות, כשיש מידה שבאופן שיטתי היא מפעילה אותנו, מה עומד מאחורי הכוח הזה? מה נקודת התיקון של המידה הזאת? מה נקודת התיקון של המידה? להגדיר בצורה חריפה כמה שניתן, כדי שיהיה לי מול העיניים. למה המידה הזאת כל כך שלילית כשהיא שלילית? אבל מה נקודת העומק הכן טובה שיש במידה הזאת? ואיך אני יודע להבחין בזה? לאט לאט אני אוכל ככה גם להתאמן בזה. זה נותן מקום לביטוי החיובי, ולהבין את השלילה של השלילים, וככה לאט לאט להתקדם לעבודת עומק במידה הזאת. בסדר, עד כאן? עכשיו אנחנו, מה שאני רוצה לראות, זה העיקרון כעיקרון מובן, אבל נראה שלא מספיק, לא צריך להמחיש את זה. אז אנחנו נעבור למידת הכעס כדוגמה ספציפית, נתחיל את זה היום, זה קשה של שבוע הבא. לאור העקרונות האלה שראינו, כן, שהמידות הן טובות בשורשן, וצריך לכל מידה למצוא את השורש החיובי שלה, ולהגדיר מה הביטוי החיובי שלה, מה הביטוי השלילי שלה וכו', שננסה לעשות בזה עבודה מידת הכעס, מתוך אוסף של מקומות של הרב, ולאט לאט לאסוף לנו את ההגדרות. בסדר? זה יהיה העבודה שלנו בשלב הזה. טוב. אז אנחנו עוברים לדף השם. בסדר? יש לכולם? כן. קודם כל, ההגדרה השכלית, שתגדיר לי מה הצד החיובי של המידה הזאת ובאיזה אופן זה בא לידי ביטוי ומה הצד השלילי שלה ובאיזה אופן זה. ואז העבודה שלי תהיה לא לשתק את המידה הזאת, אלא לדייק, ללמוד לתת לה את הביטוי החיובי ולא לתת לה את הביטוי השלילי. שהרבה פעמים זה יהיה יותר קל, זה אף פעם, אבל לא זה אף פעם לא דבר קל, אבל באיזשהו מקום זה יותר אמיתי, זה לא למחוק משהו בנפש שבסוף הוא חלק מהאישיות שלי. כן? אם למשל, לו יצויר, שהיה אחז הולך לרב קוק, לפסיכולוגיה האלוקית של הרב קוק. הרב קוק גם מסביר לו, תשמע, הוא לרבי עקיבא בזה. אבל תשמע, זה לא שאתה שונא תורה. אתה שונא את התורה באופן הזה. בוא תבוא לי, תביא לי את אהבת התורה הפנימית, העמוקה שלך, זה לא דבר פשוט להגיד את התובנה כזאת. אז אני היה מצליח להביא את תובנה כזאת, והיה צריך איזה בתהליך ארוך, עם הרבה בכי והרבה זה, היה יכול להוציא מאחז את מה שרבי עקיבא היה בסכנות, או את חזקיה. אז הדבר הזה, דיברנו, נתנו דוגמה גם עם יונתן בן מנשה, אתם זוכרות, נכון? דיברנו על יונתן בן מנשה, שהיה בפסל מיכה, אתם זוכרות? מי שהזכרנו אותו? לא? יונתן בן מנשה מפסל מיכה, שהוא היה צאצא של משה רבנו, דיברנו? כן? הוא היה צאצא של משה רבנו, ואחר כך רואים אותו בספר שופטים שהוא אחד המחטיאים הגדולים של עם ישראל בפסל מיכה, ודוד המלך לקח אותו ואמר אותו לצר האוצרות בממלכה שלו. דהיינו, הוא זיהה שיש לו כוחות חיוביים, שכשהוא לא יודע להביא אותם לידי ביטוי בצורה חיובית, אז הם מתפרצים ויוצאים מהמקום שלהם, ולימד אותו איך לזהות את הטוב שבמידותיו. ולהביא אותו לידי ביטוי בצורה נכונה. את העיקרון הזה באופן כללי, אנחנו רוצים עכשיו לראות באופן ספציפי איך איך הוא מתבטא במידות הלא פשוטות, היותר מורכבות שלנו. כעס, גאווה, קנאה וכו'. אז אנחנו הולכים למידת הכעס. הפסקה הראשונה שנראה, גם הרב קוק אומר את העיקרון שראינו, הוא אומר אותו בצורה מאוד מאוד בהירה. ואז נדבר ספציפית על מידת הכעס ונתחיל לברר אותו. הגמרא אומרת במסכת ברכה, מקום מספר אחד, מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו. לא מרצים, הכוונה לא מנסים להרגיע, לרצות. בשעת כעסו, שנאמר, פניי ילכו והניחותי לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמתן עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. עד כאן הגמרא. אז יש לנו תובנה, לימוד כזה, שהגמרא אומרת בסוגיית הכעס. אין מרצים לאדם בשעת כעס. כשמישהו עכשיו נמצא באיזו עמדת כעס, לא ישר לקפוץ לה, תרגע, תרגע, נכון? מאוד מאוד עוזר לנו. מישהו אתה כועס, אומר לו, תרגע, תרגע. כן, זה לא בדיוק עוזר. אבל חייב להיות שיש פה איזה משהו יותר עמוק מהדבר הזה, כן? שזה לא יעזור עכשיו, אם תקפוץ עליו כשהוא כועס, תנסה להרגיע אותו, זה לא יעזור. טוב, זה common sense, זה לא צריך לגמרא בשביל זה. מה, למה הגמרא, מה נקודת העומק פה של הגמרא לא מרצים לאדם בשעת כעסו? במיוחד שהגמרא לומדת את זה מאיפה? איפה נאמר הפסוק, פני ילכו והניחותי לך? בתורה איפה זה נאמר? מישהו זוכרת? איזה סוגיה? חטא העגל. פני ילכו והניחותי לך, זאת אומרת, עם ישראל הולך חטא העגל, משה רבנו מתפלל לרצות את כעסו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הכועס פה זה הקדוש ברוך הוא בסוגיה. כן? הכועס פה זה הקדוש ברוך הוא. ואז משה רבינו בא לרצות אותו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, פנה ילכו והניחותי לך. מה זה פנה ילכו? מה זה פנים של הקדוש ברוך הוא ילכו? מה הכוונה? אומרים חז"ל, פנים של זעם. המתן עד שיעברו הפנים של הזעם, ואז תרצה אותי, ואז יתפלל וכו'. זאת אומרת, הכועס פה זה הקדוש ברוך הוא, ממנו אנחנו לומדים. שמשה רבינו בא להתפלל ישר כשמתעורר הכעס האלוקים, והקדוש ברוך הוא לא חקרת. קודם כל, ילכו הפנים של הזעם, ואחר כך תרצה אותו. כיוון שזאת הדוגמה, אז אנחנו מבינים שזה לא במובן הפשוט של אל תנסה להרגיע מישהו שהוא עצבני, למה, כי זה לא יעזור, הוא יותר מדי עצבני, הוא לא שולט בעצמו, חכה כמה דקות, אחר כך דבר איתו. והקדוש ברוך הוא, זה לא שהוא יכול לשלוט בעצמו, אלא כנראה שיש פה איזו תובנה אחרת. למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא, יש, כאילו באיזה מה הוא אומר הקדוש, למשה? יש מקום, הכעס. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תחכה שיעבור הכעס. היה, הקדוש ברוך הוא, כתוב בגמרא, כל הכועס, כואב את עבודה זרה. ואיך הקדוש ברוך הוא כועס? פה אנחנו רואים דבר מדהים. יש דבר כזה שנקרא כעס אלוקי. אז אם מידת הכעס היא מידה שהיא שלילית באופן כזה שאין לה שום נקודת אמת, אז הדבר הזה מוזר, נכון? חייב להיות שמה? שיש בכעס נקודת אמת. זה כבר חידוש מרעיש, הדבר הזה. אתם תראו שפה בפסקה, הרב מפתח, אשר פעם יחידאית, שאני מכיר בכתבי הרב, שהוא מפתח חזית מול הרמח"ל. הרב קוק היה לו הרצה אדירה לרמח"ל, אבל פה נקודה, אני חושב שיחידאית, שהרב אפילו חולק על הרמח"ל בנקודה מסוימת. בסדר? אז בואו נראה. קודם כל, הגמרא לכשעצמה היא באמת מרעישה. יש דבר כזה כעס אלוקי, והרב אמר לו למשה, חכה, יגמר הכעס, ואז יתפלל, ואז אני יכולתי לך. טוב, מה הדבר הזה בא ללמד? אומר הרב, הורן, בא ללמד אותם, שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהם אחת שתהרעה בהחלט, עד שהייתה טובה לנפש, בהיותה נעדרת. אתם רואות את הכלל? פה זה מנוסח בצורה הכי בהירה. אומר הרב, הדבר הזה בא ללמד אותה. כל המידות שחקק הקדוש ברוך הוא בנפש האדם, אין בהן מידה שהיא רעה בהחלט. מה זה בהחלט? מה זה בהחלט? מה? לגמרי. או כמו בלשון הרב שראינו, בשורשה, שאין לה שורש טוב, אין דבר כזה. אין מידה שהיא רעה בצורה מוחלטת, בלי שהוא השורש חיובי. עד שהייתה טובה לנפש, בהיותה נעדרת. אין אף מידה שיכולים להגיד, אם היא לא הייתה בנפש, המצב שלנו היה יותר טוב. חבל שאני לא מוחק את המידה הזאת בנפש. לא, אין דבר כזה. כי אם היא הייתה כל כך שלימית, הקדוש ברוך הוא לא היה שם אותה בתוכנו. וזה תראו את המשפט הבא. כי הפועל הטוב, הקדוש ברוך הוא, פעל הכל לטוב. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישים לנו מוקש בתוך הנפש, רק כדי שיפילו אותנו. אין דבר כזה.
אז מה זה יצר
הרע? לפי הרב זה הגדרה של יצר הרע. יצר הרע, קרי, כוחות שבשורשם חיוביים, ובהוצאה אל הפועל שלהם הם שליליים. כך הוא מגדיר יצר הרע. בכמה מקומות. בסדר? אז אני אגיד עכשיו בסוגריים, זה לא, זה קצת נוגע, אבל נושק, אבל אני אגיד את זה בסוגריים. הרב מדבר במקומות אחרים על זה שיש שני סוגי רע בעולם. עכשיו מדבר לא בנפש, בעולם. כן? שני סוגי רע בעולם. רע שהוא שאיפות טוב שהם יצאו ממקומם, חוסר פרופורציה, חוסר דיוק, כן? וכולי, ויכול להיות רע גדול מאוד, כן? גם לא יודע מה, כן, הרצון לתת לערבים את ארץ ישראל, הוא, כן, זה רע מהסוג הזה, כן? מידות ששורשם בטוב, אבל יצאו ממקומם, וממי יפכו להיות רע, ויש רע מוחלט, שזה הרע המועט בעולם, הרע מבחינת המלא, כן, רע מוחלט, כן, שאותו צריך, כן, כל הרשעה כולה כעשן תכנית, להביא בני העולם. הרע אומר, זה הרע היותר מצומצם בעולם. זה הרע יותר מצומצם בעולם. רוב הרע בעולם זה טוב לא מדויק. זה עוד לא מעודד כל כך, כי טוב לא מדויק יכול לעשות נזקים נוראים. נוראים, כן? מכירים לכל סוגיה של המכירות, תחשבו על זה, כן, אם זה בסוגיית המשפחה, אם זה סוגיות של ארץ ישראל, כל סוגיה של מכירים, כשיש טוב שהוא לא מדויק, הוא יכול להיות נזקים נוראים. אבל עדיין, שיטת העבודה מולו היא שונה, נכון? שיטת העבודה מול רע מוחלט, זה, כן, לא אשוב עד קלותם, שרוף אשמד וקלה, ראשון הרב באחד המקומות בעיניה. אבל היחס לרע שהוא הטוב המעוות שהפך לרע, שם היחס הוא כמו שאנחנו לומדים פה, לגלות את נקודת הטוב השורשית ולסלק ממנה את הביטויים האלה. בנפש, מחדש לנו פה הרב, זה רק רע מהסוג הזה. מהסוג, לא של הרע המוחלט, אלא של שהוא טוב בפנימיותו והוא רע בהתגלותו. אין בנפש רע מהסוג המוחלט. חוץ מהנפש המלאכית. למה? אז זה נכון, את אומרת נכון, שהרב מדבר בכמה מקומות, מי שצילמתי את זה פה או לא, אני לא זוכר, שהעצבות יוצא דופן לדבר הזה, כי הרב אומר, העצבות היא לא מידה בנפש, היא תוצאה של הסתבכות הנפש וחוסר אמון בעצמות. אבל זה לא, נגיד, מידת הבטניה, יש חילוק ידוע בין צער וכאב לבין עצמות. צער וכאב זה דבר אמיתי, הוא חלק מכל תהליך של תיקון. העצמות, המקום היותר דיכאוני, כן, יותר מריר ודיכאוני, אומר הרב, זה כאילו במסעבות. זה כן צרעות שצריך למחוק, כי הוא לא מידע בנפש, ככה הוא מידע. בכמה מקום, גם באיגרת וגם באורות הקודש. אז זה נכון, זה יוצא בו. אז אם כן, זה העיקרון, בסדר? אם הקדוש ברוך שהוא הפועל הטוב, פעל הטוב, בטח ובטח בנפשנו פנימה, אין שם הרע גמור. יש כוחות נפלאים, שהיא כל כוח שיש לנו בנפש, שאנחנו יכולים לחשוב עליו, להגיד, זה אצלי היצר הרע, זה אצלי. תדעי לך, שאם הכוח הזה היה חסר לך, הייתי יותר בבעיה מאשר שהוא קיים. ולא משנה איזה כוח. לא משנה כמה הוא מפיל אותנו, ההיעדר שלו היה יותר חמור מאשר הבעיות שהוא עושה בקיום שלו. כזאת הוא נתן לנו אותו, כי הוא מתנה, כי יש בתוכו מתנה. עכשיו, זו מתנה שלפעמים יש איתה הסתמכויות, כי יש איתה גם, כן, שאנחנו מוצאים אותה לפה בצורה לא טובה, נזקים גדולים. טוב, אז יש פה עבודה. בסדר? אבל זה נקודת המוצא. כי הפועל, הטוב, פעל הכל הטוב. רק, מפה רק האבל הגדול, צריך להשתמש בכל אחת כשאתה וכמידתה. זה עבודת המידות ברב. דהיינו, למדד את המידות, לדייק אותן. לא לעשות קטלוג, אלא מידות הטובות, אלא מידות הרעות. את אלה צריך לשמר, את אלה צריך לבטל. לא. אלא במידות כולם, לברר את נקודת האמת המאוד מדויקת שיש בכל מידה, ולהוציא אותה לפועל כשעתה הוא כמידתה, ואז יהיה לנו גם יותר קל לייתר את הביטויים הלטוריים שלנו. זה ממש, כל מה שנאמרנו עכשיו זה בא להוביל להגדרה הזאת. זה מתחיל מנפש האדם אחת של הרמב״ם. זה הצד האידיאולוגי שמשם הכל מתחיל. נכון שהכל, כל הקורות של הנפש להם שורש אחד. זה שהרמב״ם מגדיר, נפש האדם אחת. מתוך כך הגאון מווילנה שראינו, שכל אדם עם המזל שלו, עם הספציפי, אבל לכל המזלות יש תיקון, גם למזל מאדים, גם לכוחות יותר קשים, יותר, כן, דוד המלך שהצליח לתקן מזל מאדים, ורב צדוק שראינו היום, שגם הכוחות היותר קשים שלנו, שם נמצאים האוצרות שלנו. זה הכל שאנחנו אותה תפיסה, בעל שם טוב, ולתפוס את הגנה, ולא רק להבריח אותו. כל זה שאנחנו אותו ציר של נקודת מוצא, של אמון בטוב הפנימי שבאדם, ובטוב הפנימי שנמצא בכל כוח שבאדם. לא רק זה שנשמתו היא טובה, אלא כל כוח שקיבלנו, כל מידה שקיבלנו, יש לה נקודת אמת ונקודת טוב. עכשיו, בדור שניתן עכשיו הרבה להתבונן. בסדר? להוריד את זה לפועל בכל מידה ומידה. אוקיי. לכן נראה לעבודה היא מקומה מצומצם ראוי ליתן לה, ולהשתדל לתקנה. על כן, עכשיו אנחנו יודעים פה מתוך העיקרון הכללי, למידת הכעס. על כן בשעת כעסו אין מרצים לו לאדם. למה? כי הוא עצבני מדי, כי הוא לא שולט בעצמו? לא. שהאדם השלם, הפסקה פה מדברת לא על אדם העצבני שלא שולט בעצמו, הרי אנחנו לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מדברים פה על האדם השלם. שהאדם השלם גם כן אפשר שיכעוס. הרבה זהירות צריך לקרוא את המשפט הזה, עם הרבה, אחר כך, כן, צריך להיות עם הרבה הגדרות. כל מי שנמצא פה בשיעור צריך להיות גם בשיעור הבא, שלא יהיה את התקלות מתחת ידינו. אצל רק עם המשפט הזה, האדם השלם אפשר לו שיכעוס, זה משפט מזעזע. הרב אומר, רבים והרב ציודה, כמה כעס זה דבר נוראי, וכמה צרות זה עושה בעולם, וכמה חטאים זה עושה בעולם. ויחד עם זה הרב מתעקש להגיד לנו את המבט בשלמותו. יש נקודת אמת, גם לאדם השלם יש נקודת אמת בכעס. על כן צריכה מידת הכעס להימצא, וראוי להרצות מיד. נזכיר לכם משנה, מידת הכעס צריכה להימצא וראוי להרצות מיד. משנה במסכת אבות, נוח לכעוס, נוח לרצות, נכון? יש שם, כן, המשנה אומרת שיש את הדרגה הפחותה שהיא נוח לכעוס וקשה לרצות. זאת אומרת, הוא כועס מהר והוא בקושי מתרץ. יש מדרגה שנייה שזה קשה לכעוס וקשה לרצות. המדרגה השלישית, האידיאלית, קשה לכעוס ונוח לרצות. לכאורה, מה חסר? המדרגה עוד יותר אידיאלית, לא כועס, לא כתוב. לא כתוב. קשה לכעוס, בקושי כועס, בקושי כועס. אבל יש לו נקודת כעס, שכשצריך הוא יודע לשבת.
למה
הרמב"ן
מתכוון?
מה?
למה הרמב"ן מתכוון כשהוא
ודאי, ודאי, כל הדורות חז"ל. הכעס זה דבר נוראי, ב-99.9% של הכעס, כן? הכעס מדי נוראי, חס ושלום שלא יצא תקלה מתחת ידינו, שהוא מביאה לחטאים, מביאה לזה שאדם הוא, כן, חוסר שפיות זמני הרב ציודה קורא לכעס. כשאדם כועס הוא מתפוצץ, ואז הוא מתנתק מהטוב האלוקי שבו, נימד על זה, כן? ויחד עם זה, הרב אומר, אבל צריך ללמוד את נקודת הכעס המאוד מדויקת שכן קיימת. הרמב"ם לא דיבר על שם, הגר. דיבר על הכעס המצוי, שהוא מאוד מאוד מפיל. וזה שום דבר לא, לא, מה שהרב פה לא מפיל שום דבר, חס ושלום, צריך ללמוד את זה ביחד מגיע את הרמב"ם. ממש. אז בואו נראה. על כן צריכה מידת הכעס להימצא וראוי לרצות מיד. הנה. שימו לב שפה אנחנו לומדים כלל מספר אחת על הכעס החיובי מול הכעס השלילי. הרי אמרנו שבסוף אנחנו כדי להוריד את מה שהרב אומר למעשה, צריך בכל מידה לברר אותה מה הביטויים החיוביים שלה, הביטויים השליליים שלה. אחד הביטויים, אחד הדברים שמבדילים את הכעס החיובי מהשלילי, הוא ההתרצות המיידית. כי הכעס השלילי בדרך כלל הוא דבר שהוא מביע חוסר שליטה. והוא לא נגמר כל כך מהר, וגם אין לך שליטה ואתה נגמר. הכעס החיובי הוא נקודתי. נוח לרצות, קשה לכעוס, נוח לרצות. הוא נקודתי. ראוי לרצות מיד. אבל לומר שלא יהיה לכעס שום מקום, מורה כאילו כוח נברא בנפש להערה. אם היינו אומרים שאין את הנקודת אמת המסוימת הספציפית של הכעס, זה כאילו אומר שנברא לנו כוח בנפש שהוא נטו שלילי. זה לא ניתן להאמר, אומר. לא ניתן להאמר דבר כך. ופה מגיעות הסוגריים, המבהילות, אומר הרב, ודברי החסיד במסילת ישרים, פרק י"ד, שכתב שמעלת הנקי המעולה שלא יעשה הכעס מעולם רושם בו כלל, צריכים עיון לעניות דעתי. אני אומר לכם, זה מבין. כן? אומר הרב, מה שהחסיד אומר, רמח"ל, בפרק י"ד במסלש, ש... המסר אומר של הרמח"ל, הכעס היחיד שמותר זה מה שנקרא כעס הפנים. כעס הפנים, הצגה, הצגה חינוכית, נכון? הילד עכשיו בא ולא יודע מה, שם את היד בחשמל או מרביץ, אז אני עושה הצגה שאני מאוד מאוד כועס, זה מאוד מאוד חשוב לחינוך שלו. אבל בפנים, כלום. כלום. שום אבא של כעס. לא במקרה הזה ולא באפריקה. כך אומר הרמח"ל. טוב, אז ודאי שמי שרוצה להישען על הרמח"ל, יש לו על מי לסמוך, כן? אבל עדיין הרב פה, אגב, מי שתתבונן שם ברמח"ל, אפשר אולי גם להזיר אותו כמו הרמח"ל, אבל אפשר גם להשאיר את זה כמחלוקת, זה בסדר, מחלוקות זה דבר בריא לעם ישראל. פה יש מחלוקת. האם יש מקום מסוים ספציפי, נקודתי, של נקודת אמת של מידת הכעס? אומר הרב הגמרא אותי, מוכיחה שכן. אתה לא יודע שהוא כועס. מה הוא רחוח? אתה רחוח. מה הוא כועס? מה זאת אומרת? בואו ננסה לברר. מה היה חסר לנו בנפש, לפי הרב, אם לא היה לנו בכלל נקודה פנימית של מידת הכעס? מה אתה אומר? אכפתיות מוסרית. כן? אכפתיות זה לא רק מובן חיובי, אלא הייתי אומר לה, נוסיף על זה סלידה מהרע. הסתערות פנימית, שכשאני רואה עוולה, זה מקומם אותי. אני לא ישר, בסדר, כל ישראל, כלל ישראל, גם. אבל יש משהו בנפש, בצד הבריא שלה, שכשהיא רואה עוולה, זה... מעורר אצלה התנגדות פנימית, הסתערות הלב, משהו, לא מקבל את זה, מה זה? לא אמור להיות ככה. זה דבר מאוד בריא בנפש, והוא חיוני לבריאות המוסרית שלו. יכול להיות שאני אראה עוולה מול העיניים, כן, גם איזה רשעים, או זה שים איזה לינץ' שלו, וואו, זה קיום, סגר, מה זה הדבר הזה? זה דבר נוראי, ואם אני לא אכעס על זה, אני גם לא אפעל נכון. אני עכשיו צריך להשתגע, אני צריך לאבד פרופורציות, אני צריך... לא. אבל עמדת הנפש המדויקת הזאת נבראה בנו כמשהו אמיתי, שתהיה חסר, יהיה חסר בנפש אם היא לא קיימת. נכון? אם בנפש לא יהיה איזה זיק פנימי כזה של התנגדות, זה לא אומר שאתה צריך להיכנס, תלוי, כל מקרה ספציפי. מה צריכה להיות התגובה? כבר התרגלנו, אבל תראה, התרגלנו כבר לכעס שמוציא אותנו משליטה, אבל מי אמר שצריך להיות משליטה? זה הביטוי השלילי של הכעס. אבל הכעס במקומה המדויק הוא נפשי, הוא לא מעשי. מי אמר שצריך להיות מעשי? אבל בנפש צריכה להיות נקודת כעס, נקודת התנגדות פנימית, שלא מוכנה לקבל את העוולה. אם זה עוולה לאומית, אם זה עוולה פרטית, לי, לאחרים, לא משנה, משהו בפנים שסולד מהרע ולא מוכן לקבל אותו. וזה דבר מאוד חשוב בנפש, אחרת נפש הופכת להיות, לא נורא, ככה זה, כולם, לא דבר נכון. כתוב, ראית תמיד חכם נוקם ונוקם ונותר כנחש, חוגר על 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 מותניך, זאת אומרת, כאילו, הרב שמעון מסביר גם כן באותו כיוון, כאילו, יש, אבל זה נורא, זה מדובר פה על 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 כוח מאוד מאוד במסוכה, שסוגל להיות אנרגיה מאוד שלילית. אבל יש לו את הנקודה החיובית האמיתית שלו. ואם אנחנו לא נברר את זה, נבדיל בתוכנו, נלמד את ההבחנה, אז אנחנו לא נוהגים נכון פה בכוח הזה, בעבודת המידות של הכוח הזה.
הרב,
בכלל
לא
רואים
כעס?
מה?
בכלל לא רואים כעס ושלא מפריע
להם ציבור? השאלה, למה אני מתכוון לזה שאני עובד כעס? זאת אומרת, אם כעס הכוונה, אז זה חייב לבוא משהו שמקפיץ אותי מבפנים, כן? כי אחרת, זה מפריע לי שזה ככה, שזה לא בסדר שהערבים פה... אם זה לא ככה, לא, משהו בפנים צריך להיות ככה. כי אחרי זה לא חי בי. משהו פה עדיש לדבר הזה. האם כעס אומר שישר אני מתנפל, וישר אני מקלל, וישר אני עושה דברים והם לא מוסריים? ממש לא. בסדר? מה כעס הכוונה? זה מתורגם בנפש, זה לא רק... באידיאולוגיה אני לא מסכים איתך עם השיטה שלך של להרביץ לזקנים. לא, אלא אני רואה אותך ככה, אני בא לי, לא יודע מה זה. אחר כך אני אחשוב טוב מה כדאי לעשות לך ומה המוסרי. אבל קודם כל כן, זה מקפיץ אותי מבפנים, וזה אמיתי וזה נכון. זה מראה שהנפש שלנו חיה והיא מוסרי, והיא, כן? יחד עם זה צריך לתת לזה עכשיו את הכלים ואת הכללים, כי זה חומר נפץ. אם אנחנו נלך את הבצורה שלילית, פוצץ, חזק וכואב. ומי שהכי סובל מידות לא טובות כידוע, זה גם הסביבה, אבל בעיקר אנחנו. המידות הן אוכלות אותנו והן משביטות את כל הטוב שלנו. מידות הלא טובות. בסדר? אז יוצא שהעבודה כבר יותר מורכבת. טוב? בואו נקרא זריז, בגלל שנסיים פה לפחות את הפסקה הזאת. הוא מכוון כפי מידת השלמות הראויה לאדם המעלה, ייסד המנהיג העליון יתברך בהנהגתו הכללית, שישנם כוחות, שתכליתם דומה בכלל הבריאה כתכלית הכעס באדם. ואם שאפשר לכובשם על ידי תפילת צדיקים וזכויות, משה רבנו היה יכול פה כביכול לכבוש את הכעס האלוקי, אבל ראוי להניח להם איזה מקום, כי מעשה השם הכל נברא לתכלית הטוב. על כן אמר המתן עד שיעברו פנים של זעם, וישפעלו פעולותם באיזה ערך על כל פנים. יש ערך אמיתי עכשיו שעם ישראל ישמע אחרי חטא העגל, שכן, הקדוש ברוך הוא כועס. ולא כדעת הרמח"ל שזה הצגה. זה לא הצגה. הקדוש ברוך הוא באמת כועס. זה חשוב שנשמע את זה. זה מחנה. להבדיל, גם כשילד רואה אותי שנעשתה עוולה, ואני רואה את נקודת הכעס בתוכי, זה מחנך אותו. זה גם מחנך אותו בזה שאני לא משתולל ולא יוצא מדעתי. אבל זה שאני כן, משהו בתוכי, זה חלק מהחינוך, זה אמיתי, זה לא הצגות. איך יכול להיות שככה עשית? ככה ביזית את המורה שלך? זה וואו, זה באמת, אני לא עושה הצגה, זה באמת מזעזע אותי. טוב, לא צריך איזה סקנדל או נשים, אבל כעס אמיתי, שהוא נקודתי והוא דבר אמיתי, הוא חשוב. הוא חלק מהופעת הנפש המדויקת. על כן אמר המתן עד שיעברו פנים של זעם, ויפעלו פעולותם באיזה ערך כמו פנים, כי לא להעמיק נמצאו, ואניח לך. ובהיות המקום ניתן הכעס בהתעוררות האדם המעולה, הוא מעט מן המעט, בסדר? אתה ממש, שלא יצא תקלה תחת ידינו, יאללה, יצאנו פה עם זה שישר נכנס לפי הרב קוק, וזה, לא, לא, מעט מן המעט, ועוד בזאת השם שהוא רבה ניתן לזה כמה הגדרות שנוסיף בזירה רבה במקומות אחרים, אבל זה מעט מן המעט, כמו שאמרנו, הסתערות נגד עוולות. כמו כן, ההנחה בהנהגה הכוללת מצד עצמה, ויותר מתנהגת כראוי ולא יתרון כגבולים אינם טבעיים, היא גם כן חלק מועט וקטן, מכונה בערך רגע, כי רגע באפו, וחסד אל כל היום. אז בואו נסיים בדבר הזה. כתוב על הקדוש ברוך הוא, חסד אל כל היום. זה פסוק, חסד אל כל היום. ומצד שני, על הכעס כתוב, כי רגע באפו. אפו זה אחרון אף, כן? יש רגע אחד של כעס, ויש חסד אל כל היום. לא צריכה להיות הפרופורציה, פחות או יותר, גם אצלנו, כן? ומידת החסד היא המידה הראשית, יש מידות שעובדים איתם בלארג'יות גדולה, ויש מידות שעובדים איתם עם פטינצל. כן? אז מידת החסד עובדים עם שופלים, עובדים עם מסעיות, אל מידת הכעס עובדים עם פינצטה מאוד מאוד מדויקת, רק במקומות הנכונים. ועדיין יש לה תפקיד. בסדר? אז זה כל כך.